ואנחנו עסוקים בשושלת של בני שת בפרק חמישי. אנחנו הגענו לפרק ה' פסוק ת' ויחי אנוש 90 שנה ויולד את קינן. אז לפי מה שראינו, שת המוליד את קינן, אנוש המוליד את קינן, הוא שייך לשושלת של בני שת. שושלת בני שת היא ההמשך האלטרנטיבי להבל, והערכים ההבליים ממשיכים דרך המשפחה השתית, שעליה נאמר ויולד בלמותו כצלמו את שת, כלומר צלם אלוהים ממשיך דרך משפחת שת, בעוד שבמשפחת קין לעומת זה לא מצאנו אזכור מפורש של צלם אלוהים, אבל מצאנו את שלמות האדם. אם אתם זוכרים, המשפחה הקיינית, לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, עוסקת בארבעה ערכים, אם אפשר לקרוא כך, או ארבעה עסקים, עליהם הכלכלה, האומנות, הטכנולוגיה והבידור, שהם המרכיבים של החברה האנושית המתוקנת השלמה. וראינו גם שיש ניסיון בתוך המשפחה הקיינית לאמץ, אמנם בצבע קייני, את הערכים ההבליים, מה שבא לידי ביטוי בין היתר בשמות יבל, יובל, תובל. כמו כן גם ראינו שהעסקים הם עסקים הבליים במקורם, כן, הצון, החליל, המגזזה, כל אלה הופכים להיות אחר כך הכלכלה, האומנות והטכנולוגיה. אפילו הטיול הופך להיות הבידור. כלומר, עסקים הבליים קיבלו צבע קייני. זה מה שראינו בפעם הקודמת. וכדי להשלים את הנושא הקייני, אמרנו שבעצם שלום, האידיאל האנושי של משפחת קין, זה מסתכם במילה אחת, עשיר. נכון? האדם העשיר הוא האדם המצליח, האולטימטיבי. במשפחת קין. לעומת זה, משפחת הבל עוסקת בתחום אחר, והוא החוכמה. החוכמה, דעת אלוהים, וזה העסק שעוסק בו שת, שנאמר שהוא נברא בדמותו כצלמו של אדם. כמו כן גם, מצאנו שאנוש היה הממציא של הדת. כן? אז הוא חל לקרוא בשם השם. החוויה הדתית של דעת אלוהים היא בעצם, שלום, המצאה שתית. רק שלחזל יש דעה מאוד שלילית על מה שנקרא החוויה הדתית. עבור חזל זה בעצם הראשית של האלילות, של העבוד הזרה. וכאן אנחנו מגיעים אל פסוק תת, ויחי אנוש 90 שנה ויולד את קין הקטן. כן, קינן זה קין, אבל בהקטנה. הנון הסופית היא הקטנה של קין. כלומר, כמו שמצאנו במשפחה ההבלית, הקיינית, ניסיון של הפנמת הערכים ההבליים, אותו דבר אנחנו מוצאים במשפחה השתית, ניסיון של הפנמת ערכים קייניים, אבל צביעתם בצורה הבלית. ההקטנה של הקיינות. פסוק י"ב. ויחי קינן 70 שנה ויולד את היהודי הראשון. מהלל אל. זה בדיוק אותו הדבר. כן? מה זה יהודי? מלשון הודאה, שבח. כן? יש כבר, אפשר לומר, איזה מין אטרמה, איזה מין ארכטיפוס של הרעיון הזה, מהלל אל. מהלל אל זה בדיוק הנגדיות למחוי האל, נכון? זוכרים שבמשפחת קין, ויוולד לחנוך את עירד, ועירד ילד את מחוי האל. ואילו כאן, מהלל אל. מחוי האל, אפשר לומר, זה המחיקה, המחייה של שם שמיים בחברה הקיינית, בעוד שבחברה השתית מחפשים עד רבה את השבח של האלוהות. בסדר? פסוק תדבב. ויחימה על אל 5 שנים ו-60 שנה, ויולד את ירד. אגב, יש לציין שכנראה יש גם משמעות לגילים האלה שבהם יולדים, 70, 65, הם מספרים שיש בהם רמזים לשמות אלוהיים. למשל 65 זה הגימטריה של שם א', ד', נ', י'. מי שמגיע להכרת האדנות של הבורא גם יכול להוליד את ירד. מה זה ירד? ירד זה מלשון התגלות, לא? וירד השם. כל מקום שבו כתוב וירד השם, תמיד מדובר בהתגלות. אז אם כן, השאיפה של החברה המהללת אל, היא להביא להתגלות הבורא. ההפך של מה שמצאנו במשפחת קין, ויוולד לחנוך את עירד. מה זה עירד? עיר ירד. דיברנו על זה, כן? ויהי בונה עיר, והעיר מורידה. מה שאין כן פה, ירד, יש ציפייה לאלוהות שהיא תופיע. פסוק, יודחת. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נעבור. ויחי ירד 260 שנה ומעט שנה, ויולד את חנוך. מה פירוש השם חנוך? אחד לא יודע. לחנוך, יפה, להתחיל. כן? מצאנו שם כזה אצל קין. כן? וכתוב שקין הוליד את חנוך. כלומר, אצל קין הייתה שאיפה לבנות מחדש את האנושות אחרי נפילתה. גם פה יש ניסיון לחנוך סגנון חדש של אנושות. כלומר, שתי השושלות מקבילות זו לזו. אז הוא מוליד את חנוך. החנוך הזה הוא אדם מיוחד במינו. תסתכלו בבקשה בפסוק כ"ב. ויתהלך חנוך את האלוהים. מה זה להתהלך את האלוהים? זה ביטוי שאנחנו מוצאים אותו מספר מקומות בתנ"ך. כן? גם מצאנו שהקדוש ברוך הוא מתהלך. כן? וישמעו את כל השם מתהלך בגן לרוח היום. זאת אומרת, זה מצוי אצל הקדוש ברוך הוא, וגם יש צדיקים שמתהלכים איתו. מה זה להתהלך? יש ללכת ויש להתהלך. ללכת זאת הליכה תכליתית, כלומר יש לה מטרה. אני הולך למקום פלוני, מה שחשוב לי זה להגיע למקום. לפי זה ההליכה היא מיותרת, היא בעצם הכרח בל יגונה, אבל אין שום מטרה בעצם ההליכה. מה שאין כן להתהלך, כפי שאמרת בצדק, פירושו לטייל. בטיול, זה שיש מסלול לטיול, זה כי חייבים שיהיה מסלול, אבל עצם ההליכה היא המטרה. זאת אומרת, יש כאן איזה מין קרבת אלוהים, שבא לידי ביטוי בשעשוע של הנברא עם הבורא, ושל הבורא עם הנברא. והתהלך חנוך את האלוהים. מצאנו את זה גם אצל נוח, את האלוהים מתהלך נוח, וגם אברהם ויצחק, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק. זאת אומרת שההתהלכות את האלוהים היא המדרגה הגבוהה של הקדמונים, וגם פה חנוך הוא מאותה האסכולה המתהלכת. והתהלך חנוך את האלוהים. וגם נאמר בפסוק כ"ד, והתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. לא נאמר אפילו שמת. כלומר, הוא כנראה שייך לספירה גבוהה מאוד של מציאות. לפי חכמי הקבלה הוא אפילו לא היה שייך כל כך לשמיטה שלנו, הוא היה שייך לשמיטה הקודמת. אז מה הוא עשה פה? הוא בא לטייל גם פה. אבל הוא באמת, מצד נשמתו, שייך לעולם קדום יותר.
מה בדרגות הגבוהות? להתהלך
להתהלך בלי תכלית. זאת המטרה יותר עליונה. כן. עכשיו, מעניין גם אורך החיים שלו, משכין, חי מעט זמן. כן, תסתכלו פסוק כף ג' ויהי כל ימי חנוך 560 שנה ו300 שנה. מסכן. האחרים חיו 900 ומשהו, והוא חי סך הכל 365 שנה. מזעזע. אלא מה? זה כנראה שהוא חי חיים שלמים. כלומר, מספר שנותיו כמספר השנה. השנה 365 יום, והוא חי 365 שנה. הוא אדם השלם. במה הוא מתעסק? גם הוא, בחוכמה. כן, בבקשה.
עד שצדיק לעולם הוא מזדקק כל כך מוקדם.
עד שכבר ירד צדיק לעולם ומזדקן כל כך מוקדם. כן, זה בדיוק העניין. יש אנשים שבאים לכאן רק כדי להיות כאן, מה שצריך. זו. כלומר, לכן אין למדוד את ערך החיים של האדם לפי אורך ימיו. נכון שאריכות הימים היא ברכה, אבל לפעמים האדם עושה את זה קצר. יש ביטוי כזה אצל אלדד ומידד, שמתנבאים במחנה, אז הנער רץ אל משה ואומר, אדוני משה, כלאם. אמרו חז"ל, מה זה כלאם? התל עליהם צורכי ציבור, והם קלים מעליהם. מה פירוש קלים מעליהם? נגמרים. מסבירים חכמי הקבלה, הם גומרים את התיקון שלהם מהר יותר. קלים מעליהם. מי שעוסק בצורכי ציבור, וואה, מהר מאוד גומר את התיקון שלו. אז זה לא נורא אם הוא לא חי הרבה זמן, כי הוא גמר את העבודה. כן? למשל רבנו האור החיים, עליו השלום, כמה זמן חי? 37 שנים. אז זה האור החיים. טוב. אז הוא חי מסכן, כמו שאמרנו, 365 שנה, שזה מזעזע. טוב.
אבל הסיבה שלקח אותו לוקים, הבנתי שהוא לא יחטא לעתיד.
זה אותו הדבר. אתה מביא, יש מדרש שאומר, שראה הוא, הקדוש ברוך הוא, פעמים צדיק, פעמים רשע, אמר את לנו מן העולם כשהוא עודנו צדיק, כדי שלא יצטרך לקחת אותו כשהוא רשע. אבל זה אותו דבר, מה זה צדיק שהוא פעם צדיק, פעם רשע, תגיד לי, איך זה? זו נשמה מאבהבת, קוראים לזה. קשה לו להחזיק מעמד בעולם הזה, מצד עליונותו. הכוונה. פסוק כף בית, האמת היא, יש ספרות שלמה שהתפתחה בימי בית שני מסביב לדמות של חנוך. ספרות מיסטית. יש ספרים הנקראים ספרי חנוך שהגיעו לידינו. שהם, אגב, מוזכרים גם בספר הזוהר. זוהר כתוב בספרה דחנוך וכו'. זאת אומרת שיש איזה מין זרימה תת-קרקעית נסתרת בהיסטוריה שעוברת דרך החוכמה של אנשים כמו חנוך, למשל. בסדר?
אני יודע, אצל הנוצרים יש משהו
הנוצרים הכניסו את ספר חנוך לתוך מה שהם קוראים הביבליה בתנך שלהם
קוראים הקנונאיז
כן בדיוק בקנון כן אז הם הכניסו את זה אבל זה אצלנו זה מהספרים החיצוניים זה לא מכתבי הקודש אבל זה קיים כן זה לא פסול יש גם ספר חנוך האתיופי שהגיע לידינו, זה אחת הגרסאות, יש גם ספר חנוך הסלאבי שהגיע לידינו. יש כמה גרסאות של ספר חנוך, בסדר? אבל אני מציע שאנחנו נמשיך. תסתכלו לרגע אחד בבקשה בפסוק כף א'. ויחי חנוך 560 שנה, ויולד את מתושלח. מתושלח, זה צדיק, חבל על הזמן. כן? מה זה אומר? הוא האדם שחי הכי הרבה זמן בהיסטוריה, נכון? 962 שנה. תשע. אה?
תשע.
הבנתי. תשע. תשע שנים. תשע. פשוט. כן, 69 שנים. נכון. וואו. לא לקצר לו את החיים מסכן. אז מתושה לך, חי הרבה זמן, אם עושים חשבון, חייו מסתיימים 7 ימים לפני המבול. בדיוק, 7 ימים לפני המבול, מת מתושה לך. זאת אומרת, אומרים חז'ל, שכל הזמן שמתושה לך חי, אי אפשר להביא את המבול. או נגיד את זה אחרת, מתושה לך הוא צדיק יותר גדול מנוח. נוח הוא אדם שאם יש מבול, חייבים להציל אותו. מתושה לך הוא צדיק כזה שאם הוא חי, אי אפשר להביא מבול. יותר גדול. ענק, אפשר לומר אולי גדול הצדיקים של כל הדורות, מתושה לך. הוא המקביל, ההופכי, של מתושאל, נכון? מצאנו בשושלת הקינית שמחיאל ילד את מתושאל. נכון? מתושאל. מלשון נטישה. אבל מה פירוש המילה מתו? כן? מתו שלך, מתו שאל. מתו זה לשון אנשים, כן? מתים בתנך, מתים לא מתים עם צר אלא מתים עם שבע, זה אנשים. אבל למה האנשים נקראים מתים? כן? ממתים ידך השם. כן? והיא מתיו מספר. למה אנשים חיים נקראים מתים? כי בסוף הם מתים. נכון? זה פשוט השווה נשכב, הופך להיות צרה. אם זה בשווה הוא חי, כן? עומד. אם זה בצרה, מת. פשוט. כן. אבל זה אומר שהכתוב רומז לזה ששני סוגי מוות. יש מוות שמביא אלה שאול, מתו שאל, ויש מוות שמביא אלה נצח, מתו שאלך. בסדר? זה ההבחנה. אז כאן אנחנו רואים עדות נסיבתית לאמונת הישארות הנפש בספרות המקראית הקדומה. לאפוקי מדעתם של המחקרים באקדמיה. נכון? טוב, איפה היינו? פסוק כף ה' ויחי מתו שלח 87 שנה ומעט שנה ויולד את למח. למח לא סתם בן... מה? מצאנו גם למח בשושלת הקינית, נכון? מה הייתה המשמעות של היותו למח? דיברנו על זה. העמדת, כן, בדיוק, למח, כמו שאתה אומר. העמדת הרגש מעל השכל, נכון? עכשיו אני שואל, האם הרגש זה רע שהוא למעלה מהשכל? בדרך כלל, כן, זה רע. בדרך כלל. אלא אם כן מדובר ברגש עליון, באינטואיציה כל כך עמוקה שהיא למעלה מן השכל. אז זה גם יכול להיות. זה הלמח שלנו, הלמח השתי. איך אני יודע שאצלו האינטואיציות הן נכונות? בגלל שהוא מזכיר שם שמיים. הנה איך כתוב, פסוק כ"ח, ויחי למח 87 שנה ומעט שנה ויולד בן, ויקרא את שמו נוח למור זה ינחמנו ממעשינו מעצבון ידינו. מן האדמה אשר עררה השם. כלומר, למח עסוק בתיקון העולם. ובימי למח הומצאה המחרשה, המוחזל, כן? למה משמשת המחרשה? לביטול הכללה שהקדוש ברוך הוא הטיל על האדמה. וקוץ ודרדר תצמיח לך, ועכשיו לא מצמיחים קוץ ודרדר. המחרשה מאפשרת לקבור את הקוצים. ואז גדלה החיטה. עכשיו, מי עובד את האדמה אצל הקדמונים? מה? אצל הקדמונים ביהדות. כן, פה. מי? קין, נכון? יפה. אז אתם רואים שיש פה מאמץ של משפחת שט לאמץ את המקצוע הקיני ולהטיל בו ברכה. נכון? בדיוק כמו שהקינים מרגישים את חסרון ההבליות, ככה הבליים מרגישים את חסרון הקינות ומשלימים זה את זה. בסדר? כן.
אמרנו שמתושלח היה יותר צדיק מנוח.
נכון.
אז למה כולם באים בטענות לנוח שלא התפעל על הדור ולא הקריב קורבנות, איפה הוא מתושלח בתמונה? למה לא באים אליו בטענות?
אל מתושלח אי אפשר לבוא בטענות, הוא עשה את העבודה.
כנראה
הוא עשה עבודה מצוינת. כל הזמן שהוא חי, המבול לא יבוא. מה? הציל את כל העולם כולו. הציל את כל העולם כולו. כי כל זמן שהוא היה חי, המבול לא יכול היה לבוא. ולכן הוא השתדל לחיות הרבה זמן, כדי שהמבול לא יבוא. מה?
הניתוח הצליח, החולה מת.
זה נכון. זה נכון. אבל זה לא אשמת מתושלח. זה בעצם מי שבא אחריו, שצריך להיות כמוהו, ולא נהיה כמוהו. אז מה נאמר כאן? ויקרא את שמו נוח למור. אז בעצם נולד כאן נוח. נוח, גם ידוע, לפחות, סליחה, ידוע גם מן הפרקים הבאים, בתור צדיק. אם כן, יש לנו פה שושלת ארוכה מאוד, שמתחילה באדם, והיא שושלת של צדיקים, נכון? אדם שת אנוש, קנן מעל הלל ירד, חנוך מתושלח למח, נוח. עכשיו, אם אני אסכם מה, במילה אחת, מהו האידאל האנושי של המשפחה של שת? כשם שמצאנו שאצל בני קין, האידאל הוא להיות עשיר, האידאל אצל בני שת הוא להיות חכם. השאלה היא, האם להיות חכם זה מספיק? התשובה היא לא. אין הנבואה שורה אלא על חכם, עשיר וגיבור. אז אם אתה רק חכם או רק עשיר, זה לא מספיק. נשאלת השאלה, האם להיות חכם זה קשה? התשובה היא שזה קל. קל להיות חכם. אם זאת המטרה היחידה של חייך. כלומר, אם החברה מעודדת את בניה לכיוון אחד בלבד, להגיד כיוון החוכמה, אז יתרבו בחברה הזאת החכמים. נוח יהיה, קל יהיה להיות חכם. האם זה קשה להיות עשיר? התשובה היא שזה קל. אם זאת כל מטרת חייך, אם אין לך דבר אחר, אידאל אחר מאשר להיות עשיר, סביר ביותר שאתה תהיה עשיר, במיוחד אם החברה כולה מפתחת את הרעיון הזה, מנחילה את החינוך הזה, שמה שצריך בחיים להיות זה עשיר. אז יהיה קל.
אם כולם עשירים,
אז יהיו עשירי עשירים. אבל כולם יעסקו בזה, כולם יהיו עשירים. ובסופו של דבר זה קל. מה קשה? להיות שניהם. כלומר, אם אתה רוצה להיות גם חכם וגם עשיר, זה קשה. ולא רק בגלל שההתמקדות של המחשבה היא בדיוק בכיוון הפוך. העושר מכוון אל החומר, והחוכמה אל הרוח. ואז השאלה היא, לאן אני פונה? כדי לחבר את החוכמה עם העושר, צריך תכונה שלישית. צריך להיות גיבור. הגיבור הוא חזק גם בזה וגם בזה. אבל לא היו גיבורים. אז מה עושים במצב כזה? אז בואו נראה מה כתוב כאן בפסוק, בפרק ו', פסוק ד'. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכן, אשר יבואו בני האלוהים. מי זה בני האלוהים? בני שת, לפי זה. כן? הם עסוקים בחוכמה של דעת אלוהים. אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם. מי זה בנות האדם? זה רק עין, נכון? הם עוסקים באדמיות, באנושיות. וילדו להם. אז מה יצא מזה? הם הגיבורים. נולדו הגיבורים, ואז מאותה שעה יש אפשרות שתופיע הנבואה בסגנון של עם ישראל. חכם, גיבור ועשיר. הנה, יש. כן? מה היה חסר לך? גיבור. הנה, עכשיו יש גיבורים. יש את השאלה, איפה הם הגיבורים האלה? חז"ל אמרו לנו, באחד המדרשים, על נעמה, אחות תובל קין, מה מביא רש"י? היא אשת נוח. זאת אומרת שהיא מן הגיבורים, היא מן העשירים, מבנות האדם, ונוח מן החכמים מבני האלוהים, ואז מי הם הגיבורים? שם, חם ויפת, נכון? תסתכלו כאן, כתוב פסוק למד ב' של פרק ה', ויהי נוח בן 500 שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. אז יש לנו פה גיבורים. אם יש גיבורים, אז יש כבר אנושות אלטרנטיבית, חדשה. סגנון חדש שיכול להחליף את הסגנון הישן. ואז המבול אפשרי. אפשר למחוק את הטיוטה. נכון, וזה מזעזע. זאת אומרת, ההצלחה של השושלת השתית קיינית הזאת, היא זו שמאפשרת, היא המוחקת את האנושות. מובן לפי זה, מדוע חז"ל מאשימים את נוח באובדן הדור, עד כדי כך שהמבול נקרא מי נוח בנביא, בגלל שהוא הצליח. יש לרבי פנחס מקוריץ, מגדולי החסידות, בספר מדרש פנחס. הוא שואל שאלה, מדוע אמרו חכמנו שהצדיקים צריכים להתפלל על דורם? הוא היה פשוט מאוד, משום שהם אשמים בכל הצרות של הדור. והוא מסביר, הרי מצאנו 10 דורות מאדם ועד נוח. לא קרה שום דבר, הגיע צדיק אחד נוח ויש מבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם, ולא קרה שום דבר, הגיע אברהם צדיק, סדום ועמורה נהפכים. אם כן, יש קורלציה בין הופעת הצדיק לבין האסונות. מדוע? כי הצדיק מעמיד קריטריון חדש, הוא מעלה את הרף. כל זמן שהצדיק לא הגיע, אין כתרוג. נכון, כולם ברמה נמוכה, אבל איך אומרים? זה מה שיש. אבל ברגע שהצדיק מוכיח שאפשר לעלות מדרגה יותר עליונה, אז יש כתרוג על כל מי שלא כמו. לכן יש סכנה בפעולה של הצדיקים. ולכן על הצדיקים להיות צדיקים באופן כזה, שבמקום שזה יקטרג על הדור, זה ירומם את הדור. אבל אם כן, יש לנו כאן בעצם פפיצת מדרגה שמאפשרת בעצם שמה אסון עולמי. טוב, אנחנו נצטרך מתוך המילים האופטימיות האלה לסיים את השיעור ולהגיד להתראות לפעם הבאה. שלום.